שוב שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לזכות עידה לבת חסיה לזיווג הגון ולחיילים בצבאות השם, אורי נתן בן יעל וחיימושקה בת יעל, לבשרות טובות, לנחת מהם בעזרת השם, לרפואת אברהם בן ברטה, ישראל חיים בן מרים ואירה בדבורה, שאצל כולם יהיו בעזרת השם בשרות טובות, חודש אלול בפתח, חודש הרחמים. ולהבדיל, אלוהי נשמע דביר בן רחל, לרפואת אחד המשתתפים העיקרים שלנו, שזקוק לרפואה שלמה, צבי חיים בן?
בן חנה.
שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. נתחיל, להבדיל מכל זה, אולי דווקא בכל זה, צריכים להתחיל עם איזשהו חיוך. אז בני זוג היו רבים לעתים קרובות, אבל מה זה רבים? רבים באמת, צעקות, צרחות, מעליבים אחד את השני, פוגעים אחד בשני, זורקים דברים אחד על השני. פעם בעיצומה של מריבה כזאת, הבעל אומר לאישה בתסכול, תגידי לי, כשאני אמות בלוויה שלי, את תבכי בכלל? היא אומרת, כן, אני בוכה מכל שטות. השנה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, נקבל מהקדוש ברוך הוא מתנה, מתנה גדולה שחלה אחת להרבה שנים. אוגוסט מסתיים באב. אוגוסט כולו הסתיים עד סוף החודש הזה, עד חודש אב, ויום ראשון, ראש חודש אלול, כבר יהיה בעזרת השם אחרי כל הבילויים והחופשות והתענוגות, אחרי שריצינו את הגוף ונתנו לחומר את מה שהוא צריך לקבל, אנחנו ברוך השם זוכים השנה להיכנס ל-40 ימים של תשובה, כמו בספר, בלי תירוצים, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, 40 יום של התעוררות ו-40 יום של רחמים ו-40 יום של בקשת סליחה. אחינו הספרדים, אני מקווה שישנים השבוע, לוקחים כוחות. מיום ראשון, מיום שני, מה זה? כן, אוכלים, צריך לבדוק מה יותר כדאי. כן, המרוקאים משלמים פעמיים, הם גם לא אוכלים קטניות וגם קמים לסליחות. על כל פנים, ומה שאני רוצה היום לפתוח זה עם שאלה שאותי מטרידה מאוד כל שנה בסליחות. אולי אני היחיד שהיא מטרידה אותו, כולם ככה יהודים שמקבלים דברים בפשטות ובתמימות. אבל לא יודע, לי היא מציקה, והיא ממש מפריעה לי לומר את הסליחות. וכבר הרבה שנים אני מחפש בשבילה תשובה, ואנחנו רוצים לברר אותה היום דרך אחת הסוגיות הכי גדולות והכי מרכזיות במחשבה שלנו ובלוח השנה שלנו, במבנה השנה שלנו. השאלה הפשוטה היא, סליחה על מה? על מה אנחנו צריכים לבקש כל כך הרבה סליחה? תסליחו לי, אבל הפסקול של הסליחות בכל הנוסחאות בקהילות ישראל, תתקנו אותי אם אני טועה, זה המשפט שלפחות בנוסח האשכנזים הוא הראשון אחרי האשרי, אחרי הקדיש, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. מה נדבר ומה נצטדק, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. ואני שואל, האם באמת המצב שלנו כל כך קשה? לנו בושת הפנים, באמת אנחנו צריכים לבוא לסליחות עם עיניים מושפלות למטה, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך? על מה? בסך הכל אנחנו נפגשים פה כל שבוע, אנחנו מכירים אחד או שני כבר, חלק מהאנשים אנחנו מכירים כמה שנים. בסך הכל יהודים שמשתדלים להיות בסדר, משתדלים לחיות חיים מוסריים, חיים ישרים, חיים של תורה ומצוות. כמובן, אף אחד לא מושלם, אנחנו לא רובוטים. רק רובוטים לא מפשלים. בני אדם מפשלים כי יש לנו רגשות. אבל בגלל שמשהו לא מושלם, אז לכן לפתוח את הסידור ובבחיות, בצעקות, לומר, לנו בושת הפנים. ריבונו של עולם, לא יכולים להסתכל לפנים שלך בסוף שנה. על מה? על מה בדיוק מבקשים סליחה בסליחות? איך אפשר לומר באמת באופן אמיתי, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך, ושזה לא יהיה סתם מילים שאנחנו מוכרים אותם בלי חשבון. כנראה שחזל הבינו שדורשים מאיתנו משהו שהוא מעבר. גם יהודים כשרים, צדיקים גמורים, בעלי תשובה גמורים שעושים כל מה שצריך, כנראה שהקדוש ברוך הוא בוחן דברים אחרת. הוא לא שם על המשקל רק את כמות המצוות, אלא יש משהו אחר שהוא בוחן, ואת הדבר הזה עליו אנחנו מתוודים ומודים בראש השנה, או בימי הסליחות, שאנחנו לא בסדר. שקצת התעייפנו, שקצת במהלך השנים התייבשנו, ואנחנו לא עושים את הדברים באיכות המתאימה, באיכות הנדרשת, ולזה אנחנו רוצים היום להגיש את השיעור, באמת להבין סליחות על מה. על מה צריכים לבקש סליחה? מה איתנו לא בסדר למרות שאנחנו בסדר? למרות שבסך הכל אנחנו בסדר, לא צריכים לקטרג על יהודים, צריכים ללמד זכות על יהודים, בסך הכל אנחנו בסדר, ועדיין אנחנו בכלל לא בסדר. השאלה היא מה? את השאלה הלכאורה פשוטה הזו אני רוצה לחקור בעזרת אחת השאלות הכי מרתקות. אני בטוח שכל יהודי שיושב כאן, היא חלפה לו בראש במהלך החיים, גם אם הוא לא מספיק התייחס אליה. אבל הראשונים לאורך כל הדורות עוסקים ברמב"ם, הרמב"ן, ספר העיקרים, גדולי בעלי המחשבה עוסקים בשאלה הזאת. וזו השאלה הפשוטה, איך חודשי אלול תשרי הפכו להיות תחילת השנה? כשאני פותח את התורה, יש לעם ישראל ראש השנה אחד. מתי הוא? ראש חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התורה מדגישה שלהם, לגויים, יש ראש השנה. זה בתחילת, באמת, בתחילת תשרי, כי אז בארץ ישראל התחילה הזריעה. השנה הקדמונית התחילה עם הזריעה לקראת הקציר. התחילה בחורף, נגמרה בקיץ. אבל בא הקדוש ברוך הוא והופך את זה. המצווה הראשונה שאנחנו מצווים בה, החודש הזה לכם ראש חודשים. הקדוש ברוך הוא, המצווה הראשונה שהוא יוצר, הוא משתלט על הזמן. יש משפט מאוד יפה שאומר, שמי ששולט על הזמן, שולט על המחשבה. יש כל מיני עמים במהלך ההיסטוריה שכבשו מדינות, יצרו מהפכות, הדבר הראשון שעשו, שינו את הלוח. לוח יוליאני, לוח גריגוריאני, גם ברוסיה היו כל מיני שינויים בלוח. למה? כי אם אני שולט על הזמן שלך, אני שולט על המחשבה שלך. הזמן זה הגורם הכי ראשוני. וגם הקדוש ברוך הוא, המצווה הראשונה שהוא ציווה אותנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, מה הוא ניסן? ופתאום באיזה שלב במשנה, הכל מתהפך, כמו שאנחנו נראה, וניסן עומד במקומו, אבל הוא לא ראש השנה, והוא לא ראש חודשים, בטח לא בימי הגלות, וראש השנה שלנו הוא בתשרי, ומה שמכין אותנו לראש השנה הזה, זה אלול. והשאלה היא מה מונח כאן. מה עמד בראש של חז"ל? מה הם באו לרמוז לנו? מה הם באו ללמד אותנו? כשדחקו את ניסן והעמידו את אלול תשרי בראש השנה היהודית, את ימי התשובה, ימי הדין בראש השנה, מה הם רצו ללמד אותנו? מה מונח כאן? בואו נתחיל מההתחלה. למה אני שואל את זה השבוע? לא רק בגלל שאנחנו בערב ראש חודש אלול, כי זאת פרשת השבוע. פרשת ראה, הפרשה של ירושלים, כמעט כל הפרשה עוסקת בעיר ירושלים, המקום אשר יבחר השם, דיני הקורבנות בירושלים, לעלות מעשרות לירושלים, והפרק האחרון משביעי, שמור את חודש האביב, דיני עלייה לרגל. כל הקטעים, הטקסטים שאנחנו אומרים בתפילת שלוש רגלים, בחג השבועות ובחג הסוכות יראה כל זכוכה, הכל לקוח מפרשת השבוע שלנו, מצוות עלייה לרגל לירושלים. ואיך המצווה מסודרת? מניסן לתשרי. כמו שכל התורה מסודרת ככה. אין בתורה סדר אחר מתשרי לניסן, לכאורה על פניו. כל התורה מסודרת שהשנה מתחילה, כך לכאורה, בשמור את חודש האביב. נקודת היציאה שלנו לזינוק זה חודש האביב. כשהשמש יוצאת, אז מתחילה השנה היהודית. הניסים של יציאת מצרים, זה מה שאנחנו צריכים להעמיד בראש שמחתנו. והתורה מסדרת את החגים, פסח, שבועות, סוכות, פעמיים לאורך הפרשה. למה? כי השנה מתחילה בפסח ונגמרת בסוכות, או נגמרת בפסח אחריו. ופתאום באיזשהו שלב הכל נעלם והכל משתבש וחז"ל יוצרים לוח שנה חדש. מה מונח כאן? בואו נקרא דברים ט"ז, זה סוף פרשת השבוע, החלק האחרון בפרשה. שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים. אצל יהודי השנה מתחילה מאיפה? מיציאת מצרים. זה לא רק עניין של זמן, זה עניין שצריך להשתלט לנו על המחשבה. למה? כי יהודי צריך לזכור שהחיים שלו מתחילים מהנס. החיים שלו לא מתחילים מהטבע, הם מתחילים מהעובדה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים, שהקדוש ברוך הוא מנהל לנו את החיים. ואחרי פסח שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, מיסת נדבד ידך אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוקיך. והחג האחרון, היום טוב האחרון, הוא חג הסוכות. תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך. ושוב חוזרת התורה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ריקה. השנה היהודית מתחילה בפסח ונגמרת שוב בפסח, בניסן ונגמרת שוב בניסן. חשוב להבין, זה לא רק ככה בתורה, גם בהלכה. היום זה פחות נוגע בימי הגלות, אבל המשנה מביאה שבהלכה, בזמן בית המקדש, היו לפחות שתי נפקימינות לזה שהשנה התחילה בפסח ולא בתשרי. תשרי היה אמצע השנה. אגב, שנבין עד כמה זה צורם, בקריאת התורה שנקרא בעוד חודש, בראש השנה, נוציא בראש השנה, לפני התקיעות, נוציא את הספר מהארון, הספר השני, הספר של המפטיר, ומה נקרא בו? ובחודש השביעי, באחד לחודש, בראש השנה נעמוד ונקרא, ובחודש השביעי, היום לא תחילת השנה, היום אמצע השנה. שתי נפקמינות מביאה המשנה לרעיון הזה שהשנה מתחילה בניסן, למלכים ולרגלים, למלכים. כשאדם כותב שטר, אדם לווה מחברו, אדם כותב שטר כתובה, הוא צריך לכתוב את התאריך, מתי זה היה, נכון? אם הוא לווה מכמה אנשים, הוא צריך לדעת ממי הוא לווה ראשון, כדי מי יכול לגבות ראשון. צריך לכתוב תאריך, איזה שנה כתבו, אז לפחות בזמנם, השנה הייתה שנת המלכים, שנת המלך של יהודה. היו כותבים בשנה כך וכך למלך יהודה, התמנה מלך חדש, התחילו לספור בשביל המלך הזה. אומרת המשנה, מתי מתחלפת שנה של המלך? בראש חודש ניסן. כל ראש חודש ניסן מתחילה שנה חדשה לאותו מלך. הווה אומר שאם יהויקים התמנה באדר, בניסן כבר היו מתחילים שנה שנייה. למה? כי הגענו לראש השנה. הגענו לראש השנה למלכים. נקרא משנה ראש השנה א' א', ארבעה ראשי שנים הם, לעם ישראל יש ארבעה ראשי שנים, הראש השנה הראשון, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. מסביר הרמב״ם בפירושו על המשנה, למלכים למלכי ישראל, וזאת התועלת לעניין השטרות, שכיוון שיכנס יום אחד מניסן, נחשוב לו שנה יתרה על מניינם. הגענו לראש חודש ניסן, התחלפה שנה. נפקמין השנייה לרגלים. אדם שהתחייב להביא קורבן נדבה, צריך להביא אותו בתוך שלושה רגלים. לא יהיה אחר לשלמו. לא יכול לאחר את נדבתו, לא יכול לתת שק מאוחר. להגיד לקדוש ברוך הוא שוטף פלוס שנתיים. לא, יש לו שלושה רגלים שבתוכם הוא צריך לארגן את הכסף להביא את הנדבה. באה המשנה ואומרת, לפחות לדעה במשנה הזאת שלא כמו ההלכה, אבל ככה לפחות כתוב במשנה הזאת, שלושת הרגלים מתחילים להיספר מניסן, מתחילת השנה. ולכן, אם הוא נדר למשל לפני שבועות, יש לו חמישה רגלים. את שבועות וסוכות של השנה, ושלושה רגלים מניסן של שנה הבאה. כי שלושת הרגלים מתחילים להיספר מניסן, כי ניסן היא תחילת השנה. אז הנה נפקמין השנייה, שהפסוקים האלה של פרשת השבוע, בחג הפסח ובחג השבועות ובחג הסוכות להלכה, השנה היהודית מתחילה בחודש האביב. נקרא, אני ממשיך ברמב״ם, במובן מספר 2, ולרגלים, הרגל בזה החודש הוא ראשון לרגלים, והתועלת בזה, כי מה שנאמר לו תאחר לשלמו, אינו עובר עד שיעברו ג' רגלים, ורבי שמעון אומר, וחג המצות, תחילה. אז הנה שתי נפקמינות שהשנה היהודית מתחילה בניסן. אבל זה היה פעם. והמשנה הזאת עצמה ממשיכה ואומרת, זה הראשי שנים הקטנים. אבל הראש השנה האמיתי, לימי הדין, לעניין מספר שנים ליצירה, לבריאת העולם, שזה מה שנוגע לנו, הכל בתשרי. ואתה שואל מאיפה זה בא? איך נולד ראש השנה בתשרי? תביא לי מקור מהתורה שתשרי הוא ראש השנה. אני יודע בתורה בחודש השביעי באחד לחודש. וכל ספירה היא לניסן. מה פתאום חזן מחליטים להפוך הכל ולהזיז את ניסן למקום אחר, אבל להעמיד את ראש שמחתנו השנה כולה מתייחסת, משוקללת לפי ימי הסליחות וימי הדין של אלול ותשרי. אני ממשיך במשנה, אותה משנה עצמה, אבל באחד בתשרי ראש השנה לשנים. שנה חדשה ליצירה, אנחנו סופרים את השנים לבריאת העולם, היי תפשין עין תת, עכשיו תתחיל היי תפשין פי בעזרת השם, שנים חדשות לבריאת העולם, מתחילים לספור מאלף בתשרי, מראש השנה השני, פירוש הרמב״ם, מה זה ראש השנה לשנים? למניין היצירה, השנים לבריאת העולם, ממשיכה הגמרא בראש שנה ח' א' ושואלת, למה הלכתה? לספור לבריאת העולם זה טוב ללוחות שנה, מה זה נוגע לענייננו לכל יהודי פשוט? לימי הדין. ימי הדין שזה תחילת השנה, זה באמת מה שמעניין אותנו. למה? כי ספירת המלאי היא זאת שמתחילה את השנה בעסק. לא אכפת לי כל השטרות, זה הכל שטויות. בעל עסק מנהל את המחזור לפי ספירת המלאי, מתי שעורכים ספירת מלאי ומפטרים עובדים ומקבלים עובדים, זה מבחינתך תחילת השנה האמיתית. ימי הדין הם באלף בתשרי. מאלף בתשרי עד יום הכיפורים. למה הלכתה לימי הדין? דכתיב בתהילים, המקור שהגמרא מביאה לזה, מעניין הכי קדום, לעניין של ימי הדין, תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, והתהילים ממשיך כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. זאת אומרת שהחוק, המשפט, הוא באותו חג שהוא בכסל. חג מחוסה. איזה חג הוא מחוסה? מהו החג היחיד בשנה שהלבנה מחוסה? א', בתשרי. כי כל החגים חלים מתי? באמצע החודש. או בזין, שבועות, בוו שבועות, או בתדוו, פסח וסוכות. מה החג היחיד שחל באלף, אם מולד הירח? ראש השנה. מכאן שחוק לישראל הוא בכסל ליום חגנו, זה באותו חג מחוסה, א' בתשרי. ואני שואל, עם כל הכבוד לספר התהילים, עם כל הכבוד לגמרא, מאיפה זה מתחיל? תן לי רמז בתורה שהייתה איזושהי ספירה לתשרי, שבאיזשהו מקום תשרי היה תחילת השנה. הנה דרשת הרמב"ן. לרמב"ן יש דרשה, ספר מיוחד, חיבור, הוא לא ממש ספר, הוא קונטרס, שנקרא דרשת הרמב"ן לראש השנה. הרמב"ן כל חייו חלם להגיע ארצה, סוף סוף זכה לעלות ארצה מספרד. הגיע פה בערב ראש השנה, והיה בראש השנה באקו. כנראה על יד הנמל, ישר שם הנחת, שם אגן האונייה שלו. אז בראש השנה הוא נשאר באקו. ראש השנה הראשון בארץ ישראל, הוא נתן דרשה שלמה שנקראת דרשת הרמב"ן לראש השנה. אינני יודע, הוא כנראה דיבר 48 שעות, כי זה קונטרס ארוך מאוד, אולי לכן ראש השנה יומיים, כי יספיק לדבר הכל. והשאלה המרכזית שלו היא השאלה הזאת. יש לפרש מה שאומר בחודש השביעי. אומר הרמב"ן, נעמוד בתורה נקרא בראש השנה הזה, בחודש השביעי. האח זה החודש השביעי. הלא כל ישראל קוראים אותו ראש השנה. וכל ילד יהודי יודע שראש השנה הוא עכשיו, זה לא אמצע השנה, זה ראש השנה. אז קודם כל הרמב"ן מוצא רמז. הוא אומר, יש לי רמז, הוא מביא שני רמזים מהתורה, שהיו להם שתי ספירות. שגם אם השנה מתחילה בניסן בעניין מסוים, אבל האמת היא שהשנה העיקרית התחילה בתשרי כבר בזמנם. מאיפה? מביא פסוק בספר שמות, כתוב, וחג האסיף בצאת השנה. מה זה וחג האסיף בצאת השנה? זאת אומרת שחג האסיף, חג הסוכות, חל כשהשנה יוצאת, בתשרי. לא כמו החישוב של ניסן, שחג האסיף הוא באמצע השנה, אלא חג האסיף בצאת השנה, ולמה? זה הגיוני. כי הייתה להם הספירה העיקרית, הייתה הספירה החקלאית. בארץ ישראל השנה מאוד מסודרת. מתחילה עם החורף, נגמרת בקיץ, כולם היו חקלאים. אז הספירה העיקרית את הספירה החקלאית שמתחילה מהחורף לקיץ. אז מה זה ניסן? אומר הרמב"ן רעיון מאוד מעניין. הוא אומר, שים לב, שכל פעם שהתורה מדברת על ניסן, היא לא מדברת על שנים, היא מדברת על חודשים. החודש הזה לכם ראש חודשים. כשאתה סופר חודשים, תמיד תספור אותם לניסן. למה? שנזכור כל השנה את יציאת מצרים. אבל לא את השנים. כשנאמר שנים, שנים זה לתשרי. כשאני סופר מתי מתחילה שנה, מתי ימי הדין שהם בתחילת השנה, זה תמיד בתשרי, חג האסיף בצאת השנה. צמוד לסיבוב החקלאי. הנה, קראנו בשבוע שעבר. אין ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה. איזה ראשית שנה זאת? ודאי תשרי, כי זה לפי עונת הגשם. מה זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה? לא כארץ, לא כמצרים שהמים באים מהאדמה, אלא ארץ ישראל, אם תר השמיים תשתה מים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה, מתשרי עד אלול, לפי העונה החקלאית. אז אני מסכם, אומר הרמב"ן, אתה שואל אותי, בתורה כתוב ניסן? ניסן הוא ראש חודשים, הוא לא ראש שנים. שכשמחשבים חודש, לא נקרא לו בשמות, אלא נקרא החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי. השנים, הוא מביא פסוק, וחג האסיף בצאת השנה, תמיד התחילו מהשנה. אז זה הרעיון הראשון של הרמב"ן, ופה אנחנו מנסים להבין, מבחינה עמוקה, מבחינה פנימית, למה באמת? אם היה לי את ניסן, וסופרים מנו חודשים, ספור מנו גם שנים. מה הרעיון הזה, שעם כל הכבוד לניסן, בכל זאת, אנחנו את החיים שלנו חיים מתשרי, ולא מניסן. מה עומק העניין הזה? מה מונח פה? מה הפריע לחזל, הם חשבו? בואו נתאר לעצמנו את החיים היהודיים, שהחיים מתחילים מניסן. מה יקרה לנו למחשבה שלנו? מה יקרה לנו לתביעה שלנו מעצמנו? ומה קורה לנו כשהחיים היהודיים מתחילים מתשרי או מאלול ולא מתחילים מניסן? זה, אני רוצה באמת לומר גם רעיונות פשוטים, אבל גם רעיון אחד עמוק מאוד, חסידי מאוד, בעבודת האדם, מאוד מאוד משמעותי. למה חשוב שהשנה תתחיל מתשרי ולא מניסן? כן, בבקשה. אם בתשרי נברא העולם, אני אזכיר את זה עוד מעט בוודאי. יפה מאוד. יפה מאוד. עשו בשבילך. על זה אני רוצה לדבר. יפה מאוד. אני רוצה להגיד את זה יפה מאוד. נלך לשם לפי הסדר. אז אם כן, השאלה היא פשוטה, בואו נקרא את הרעיון של הרמב"ן, אומר, דע לך, יש לי רמז בתורה, שמאז ומתמיד היו שתי ספירות, אולם הכתוב עצמו מורה, שאלת אותי, חז"ל המציאו, חז"ל לא המציאו, זה כבר כתוב בתורה, הכתוב עצמו מורה, שזה החודש, הוא ראשון לשנה, תשרי, שנאמר בשמות כ"ז, וחג האסיף בצאת השנה, כלומר חודש שיצאה השנה והשנייה מתחלת, איי, מה זה חודשים? אומר הרמב"ן בספר בראשית, ודע כי אחרי שהסכימו שבתשרי נברא העולם, כמו שתקנו בו זה היום תחילת מעשיך, יהיה ראש השנים מתשרי, אולם ציווה הקדוש ברוך הוא למנות בחודשים עניין אחר, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ועדיין בשנים החשבון מתשרי. אז הוא יוצר יסוד, יש ספירת שנים, ראש השנה, ימי הדין, שהיא לבריאת העולם, בתשרי, ויש ספירת חודשים, למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה כל השנה שנזכור את ניסן. אני רק רוצה לספר על זה סיפור יפה. מדברים כל כך הרבה על תשרי, אבל לא להעליב את ניסן, בכל אופן ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה ניסן נותן לנו לחשיבה? לפני שנדבר רוב השיעור, מה נותן לנו תשרי לחשיבה? מה ניסן נותן לנו? ניסן נותן יסוד עצום. את ההבנה שהעם הזה, העם שלנו, תלוי בדברים אחרים. אומות קמות ואומות נפלות, אף אומה לא שרדה. למה העם שלנו כן שרד? בגלל ניסן. כי העם שלנו תלוי בניסים. העם שלנו תלוי בהחלטה של הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה שנתקיים. אז עם כל העוצמה והשפע וכל הדברים הגשמיים שאנחנו עושים, צריכים לזכור, לא זה היסוד שלנו. היסוד שלנו, מה שמחזיק אותנו כל כך הרבה דורות, יותר ממעצמות שהיו חזקות מאיתנו פי מיליון, זה העובדה שהתחלנו מניסן, מהנס, מהעובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. אני רוצה לספר על זה סיפור. סיפרתי אותו פה כאן כנראה לפחות פעם אחת. קראתי אותו באגדה של הרב לאו, אשתו אגדה נהדרת, יחל ישראל. והוא מספר סיפור כזה. בשנת סוף כנראה שנות ה-80, שלטון גורבצ'וב ברוסיה, פרסטרויקה, מתחילים קצת-קצת ליפול לחומות, קצת-קצת הם מתחילים להיפתח לעולם. גורבצ'וב יודע עד כמה המצב שלהם קשה, אף אחד עוד לא יודע עד כמה הם לפני התמוטטות, כמו שהוא יודע. והוא מנסה ככה לפתוח פתח לעולם ולנסות להציל את מה שאפשר. אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, הוא מזמין רבנים מהארץ. להזמין רבנים, 70 שנות קומוניזם, המילה יהדות הייתה שם מוקצה מחמת מיוס, רבנים נשלחו לסיביר, רבנים נורו. והנה הוא מזמין מהארץ 6 רבנים, משלחת מכובדת מאוד, להראות את הפנים היפות של רוסיה, לפתוח את רוסיה לעולם. אחד מראשי המבקרים היה כמובן הרב לאו בשבטו כרבה הראשי של תל אביב. הוא נוסע לשם, הם היו בקרמלין, היו במקומות אחרים, ולוקחים אותם לאיזשהו צריף. צריף מת ליפול, צריף איש של גבורה, ששרד את כל ה-70 שנה. את כל הרדיפות ואת כל השילוחים לסיביר ושילוחים למחנות עבודה, צריף אחד שלא נסגר יום אחד, בית כנסת מרינה רושה, אני מניח שיש פה יהודים שהיו שם עוד בצריף, עוד היית בצריף, עוד לפני שכל הצרות, ישבו שם יהודים במסירות נפש 70 שנה, אם מישהו היה צריך ברית מילה, אם מישהו היה צריך שחיטה, מסרו את נפשם כדי להחזיק את המקום ולקיים איזושהי גחלת של חיים יהודים. הוא מגיע, מסתובב בבית הכנסת, קיבלו אותו עוד אנשים זקנים, עוד כאלה שעוד חיו עוד מלפני המהפכה, והוא מסתובב, הוא מגיע לעמוד החזן, כך הוא מספר, והוא רואה דבר מוזר מאוד. על עמוד החזן היה כתוב הפסוק, אנה השם מלתה נפשי. מתוך תפילת ההלל, ספר התהילים, אנה השם מלתה נפשי. הרב לאו התפלא, יש כל מיני מנהגים בעם ישראל מה לכתוב, אם לכתוב, אם כותבים אז דע לפני מי אתה עומד, ממעמקים קראתיך השם, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כל קהילה עם המנהג שלה. והנה שם היהודים האלה, בעמק הבכה הזה, החליטו פסוק חדש, אנה השם מלתה נפשי. שאל אותם, מאיפה זה? מאיפה המנהג הזה? למה דווקא הפסוק הזה? יש עוד הרבה פסוקים אחרים. אמרו לו, כנראה ההורים שלנו ראו לאן זה הולך. ביקשו, אנה השם מלתה נפשי, לפחות שהנפש תשרוד. גם אם הגוף יישרה, גם אם הגוף יישרף, גם אם הגוף יירה, גם אם הגוף יישלח לסיביר, שהרוח לא תכלה. שהניצוץ היהודי לא יכלה, פה אנה השם מלתה נפשי. הרב לאו שומע, התרגש מאוד, סיים את הביקור, חוזר לארץ. אחרי כמה חודשים או יותר, הוא שומע ששרפו את המקום הזה. צעירים, אגודת הסופרים הסובייטית, אנטישמים, שרפו את המקום. מקום שהחזיק 70 שנה, דווקא אחרי הפרסטרויקה, אז שרפו אותו. חלפו עוד כמה שנים, הוא כבר הרב הראשי לישראל, הוא מקבל טלפון מהלשכה של הרב לזר, הרב של רוסיה, השליח הראשי, אנחנו מקימים מגדל. על מה שהם שרפו, אנחנו נבנה כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. לכבוד יהיה לנו אם הרב הראשי לישראל יבוא להתכבד באירוע. הרב לאו מגיע, אומר, נשבר לו הלב, הוא עוד היה גחלים, עוד היה מקום שרוף. לא, מקום שהוא היה בו, שראה את האנשים שהחזיקו אותו 70 שנה, עכשיו המקום שואלים ילכו בו. ומזמינים אותו לדבר. הוא כותב, היה לי קשה לעלות לדבר, לעמוד מול הפיח הזה, לעלות ולדבר. אבל רגע לפני שהוא עולה לסטנדר, ניגשים אליו המערכים שלו, ומגישים לו חפץ אחד ששרד מהשריפה. שלם. עמוד התפילה של החזן עם הפסוק, אנה השם מלתה נפשי. זה שרד את השריפה. וזה הרעיון של ניסן. ניסן אומר לנו, עם כל הכבוד לאושר ולעוצמה ולחוכמה היהודית, יש בעולם עמים יותר חזקים מאיתנו, יותר עשירים מאיתנו, יותר חכמים מאיתנו, אין כמובן. אבל חוץ מזה, הכל יש להם, הם לא שרדו, הם לא קיימים. מה מחזיק אותנו הניסן הזה? ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ההבנה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ואנחנו בחרנו בו, אתה בחרתנו, וצריכים להמשיך את הבחירה ולשמור עליה, לחשוב מה הוא רוצה מאיתנו. זה המעלה של ניסן, ולכן ראשון הוא לכם לחודשי השנה, לכן הקדוש ברוך הוא המצווה הראשונה שהוא דורש מאיתנו להחליף את לוח השנה. אם העמים הקדמונים, כמו שנקרא עכשיו בתרגום נתן בן עוזיאל, האומות הקדומות, חוקי חמורבי, יש לזה ראיות, הם ספרו לתשרי, לפי השנה החקלאית, שהתחילה בתשרי, התחילה עם הזריעה, התחילה עם הגשמים. המצווה הראשונה שדורשים איתנו להפסיק לספור לגשמים, להפסיק לספור לטבע, להתחיל לספור לנס. ואז אני שואל, אם זאת המצווה הראשונה, למה בכל זאת היא התהפכה? בחזרה לספירה הקדמונית לכאורה. נקרא במובן מספר 2, במלאכים א' נאמר כך, בפרק ח', בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי. מה זה ירח האיתנים? אומר תרגום נתן בן עוזיאל פירוש מיוחד מאוד, כולם מצטטים את זה בשמו, הוא הראשון. ירח האיתנים, ירח שהקדמונים ספרו אליו. מי זה הקדמונים? האומות. האומות לפני עם ישראל ספרו לירח האיתנים, לחודש תשרי, כי בו מתחילה הזריעה. בירח שהגדולים הקדמונים האיתנים היו קוראים לו הירח הראשון, ואצלנו הוא השביעי. וכך מנה במחילתה, החודש הזה לכם, ולא החודש של אדם הראשון. אדם הראשון ספר לתשרי, אנחנו סופרים לניסן. והרמב"ן מחדד את זה למה? בשמות י"ב, מתחילה לא היו שמות חודשים אצלנו, רק מספרים לניסן, והסיבה בזה כי מתחילה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, כי הקדוש ברוך הוא רצה שנספור כל השנה ליציאת מצרים. אז למה בכל זאת זה התהפך? מה קרה כאן? ההסבר הפשוט כמו שאתה הזכרת, כי רבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם. יש לנו מחלוקת מתי הייתה הבריאה. התורה אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל לא מספרת מתי זה היה. יש מחלוקת בגמרא אם זה היה בתשרי או בניסן. אומרת הגמרא שאנחנו שאומרים זה היום תחילת מעשיך בראש השנה, סוברים כרבי אליעזר שבתשרי נברא העולם. אז בפשטות, למה אנחנו סופרים לתשרי ולא לניסן? כי נברא העולם, אנחנו מתחילים את השנה מהרגע שבה הוא התחיל, מהרגע שבה הכל הותחל. זה ההסבר הפשוט. למה אני בכלל עומד פה? למה אני לא מסתפק בהסבר הזה? משום שרבי יהושע סובר שבניסן נברא העולם. ויש עניינים הלכתיים שבהם אנחנו נוהגים שבניסן נברא העולם. למשל מה? מי שזוכר ברכת החמה. ברכת החמה תמיד תהיה פעם ב-28 שנים, שכולנו נזכה לפחות 4 פעמים. פעם ב-28 שנים היא תמיד בערב פסח. למה? כי לעניין המולדות, התקופות והמולדות מתחילים מניסן. אז לא פשוט לסגור את כל הנושא בזה שבתשרי נברא העולם. יש עניינים הלכתיים שבהם הולכים כמו ניסן נברא העולם. אז צריך להמשיך לחפור. עוד רעיון יפה מאוד שכתוב בראשונים, ברן ואחרים, זה באמת לא בגלל תחילת השנה, זה בגלל ימי הדין. חז"ל רצו שימי הדין יהיו באלף בתשרי. למה? כי מאז ומתמיד זה ימים של רחמים. זה ימים שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למשפט והוציא אותנו בחסד וברחמים. לכן תחילת השנה היא באלף בתשרי, לא בגלל תחילת השנה כמו בגלל ימי הדין. כי ימי הדין צריכים להיות תחילת שנה. מובן שתחילת השנה היא בימי הדין. מה הרעיון? יש פה רעיון שהוא מאוד עמוק, הוא לא כל כך קשור לשיעור שלנו, אבל בכלל דבר שיפה להתייחס אליו. היהדות מאוד מאוד מאמינה בימים, בתאריכים. אנחנו, יש את המשפט היפה של חז"ל, מגלגלים זכות ליום זכאי. כשצריך לקרוא דבר טוב, הוא ייפול ביום טוב. ומגלגלים חובה ליום חייו. כשצריך לקרוא דבר רע, הוא ייפול ביום רע. למה? כי אנחנו מאמינים שיום זה לא רק תאריך, זה לא רק סימן, זה איזשהו מזל. זה איזשהו מזל שכל פעם חוזר ביום הזה ומאיר ביום הזה. העובדה שאירוע מסוים קרה ביום מסוים, יש לו משמעות. זה מראה שביום הזה מאיר איזשהו כוח, וכל שנה מחדש שוב פעם מתרחש האירוע הזה. יום הוא לא רק מזכרת, הוא לא רק זכר, הוא שחזור של האירוע. קורה שוב משהו. אנחנו לא רואים את זה, אבל בעולמות העליונים, מבחינת המזלות, שוב קורה הדבר הזה. ולכן יום טוב הוא תמיד יהיה יום טוב. ויום רע חלילה הוא תמיד יהיה יום רע. תמיד יקרו בו, ולכן אנחנו מאוד מאוד נזהרים לא לעשות חתונות באב, לא לעשות חתונות בימי העומר, כי אנחנו, זה לא רק מזכרת. אנחנו מאמינים שימים זה אירועים. ימים זה משהו שקורה בהם. חשבתי הרבה על סיפור שממחיש את העניין הזה. סיפרתי פה כמה פעמים את הסיפור על זיו שילון, אני אספר אותו בקצרה, כי אני רוצה להגיע למקום אחר. סיפור ששמענו אותו כל השלוחים, שמענו אותו בקולנו. לא להאמין, לראות את בעל הנס מכיר בניסו. זיו שילון הוא סרן שנפצע קשה במילי לפני צוק איתן, עופרת יצוקה. זה היה אחד הטריגרים בעצם לפרוץ המבצע. נפצע קשה מאוד, היד השמאלית שלו במקום נתלשה, התפרקה, היד הימנית, השם רחם, נתלשה ונשארה מחוברת לגוף. ומיד מפנים אותו ומתחילים שיקום. אחרי כמה חודשים של שיקום, זה היה בתחילת החורף. באייר אומרים לו שיצטרכו גם השם רחם לקרות את היד הימנית, ומבקשים את האישור שלו. ילד צעיר, בין 21-22, צריך לחתום שהוא יישאר בלי שתי ידיים, עוד לא התחיל את החיים. היה לו קשה מאוד לקבל את ההחלטה הזאת. בדיוק באותם ימים, הוא מקבל טלפון מהרב מנחם קוטנר, האיש של חב"ד שמטפל בנפגעי הטרור. הוא אומר לו, זיו, אנחנו מוציאים קבוצה לניו יורק, קבוצה של נפגעי טרור לניו יורק, לטיול מאוד מאוד מושקע, שבועיים, על חשבון הקהילה היהודית באפר איסט במנהטן, ואנחנו רוצים שתהיה איתנו. בשבילו זה היה כמו טל חיים, לברוח מפה קצת, לשכוח מהצרות, הרופאים נתנו לו כמה שבועות לחשוב, והוא עולה עם עוד 20 נפגעי טרור, הם נוסעים לשבועיים בארצות הברית. פינקו אותם מכאן ועד להודעה חדשה, משחקי בייסבול ביציע העיתונאים, טיסות במסוקים, אני יודע, דברים שכל מה שיכולים להשכיח מהם את הצרות. יום שישי כבב באייר, נדמה לי היה התאריך, הם מגיעים לאוהל של הרבי. התוכנית הייתה בליל שבת להיות אצל השליח, אצל הרב ויגלר, באפר איסט, ויום שישי בצהריים הם מגיעים לניו יורק, והם הולכים לאוהל של הרבי. לפני שהם נכנסים לאוהל, אוריאל ויגלהם, הרב קוטנר אומר לו לזיו, תראה, יש מנהג לומר את פרק התהילים השנתי שלך. הרבי דיבר על זה שלכל אדם, בכל שנה יש לך את הפרק שלך. אם אתה בן 30, אתה בעצם בשנה ה-31, אם עלו לך 30 שנה, אז אתה בשנה ה-31, לומר את פרק למד א', אם אתה בן 40, אתה בשנה המם א', לומר פרק ממ א', את הפרק הבא. הוא שואל אותו בן כמה, הוא אומר בן 25, אז קוטנר אומר לו, הרב קוטנר אומר לו, תגיד פרק כבב. הוא יוצא מהאוהל, הוא אומר, עשיתי חשבון בדרך, אני רק עוד שבועיים יהיה בן 25, אני בן 24, אז תגיד את פרק קפה. בערב, יושבים באיזשהו מלון מהמפוארים ביותר במנהטן, כולם חוגגים, כולם שמחים, כולם שותים. זיו יושב ככה בצד, הרב קוטנר ניגש אליו, שואל אותו מה יש לך, אז הוא אומר, תראה, לא טוב לי. כשנכנסתי לאוהל של הרבי, אמרתי לעצמי שמוכרח להיות איזשהו סימן למה שאני שואל. הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותי במצב כזה תלוי באוויר. אמרתי, בפרק כ"ו בתהילים, זה הפרק שלי, צריך להיות סימן. אני פותח, בפרק כ"ו יש שלושה סימנים. וימינם, בידיהם, שלוש פעמים המילה יד מוזכרת שם. ראיתי פה רמז שאני לא צריך לגעת ביד ימין, הקדוש ברוך הוא ישמור לי עליה. אני יוצא, נזכר שאני רק בפרק כ"ד, רק בן 24, אני פרק כ"ה, פרק כ"ה, אין שום רמז. אז הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי ומשאיר אותי לבד. הרב קוטנר אומר שהוא פשוט הסתכל לשמיים, הריבון שלנו, תתן לי מילים בפה. מה אתה אמור לומר במצב כזה? להחליף את הקדוש ברוך הוא? מה אתה יכול להגיד? חשב, חשב, אז זה נפל לו. הוא שואל את זיו, תגיד לי, מתי יום הולדת שלך? אז הוא אומר, בכך וכך. לא, מתי יום הולדת העברי שלך? מולדת היהודי מתי? אז הוא אומר, כבב באייר. אמר לו, זה היום. אז היום נהיית, בן 25, אז הפרק שלך זה פרק כבב. אז אמרת את הפרק הנכון, בדיוק היום ביום הולדת, אז הגענו לאוהל. ביום שלישי, הם עוד היו בניו יורק, זיו בעצמו מספר את זה. ביום שלישי הוא ניגש לקוטנר באוטובוס, והוא מראה לו ביד ימין שהאצבעות מתחילות להישמע לו. מילימטרים. אבל בעניין הזה זה און-אוף. מילימטרים זה כל העולם. הוא מראה לו שהוא עושה מפעיל לחץ והאצבעות מתחילות להישמע. ובחנוכה אחר כך הוא הדליק את הנרות במחלקת השיקום בתל השומר. הרעיון הוא שיום זה לא סתם דבר. ביום, יום הולדת, יום נישואין, להבדיל אלפי הבדלות יורצייט, משהו קורה ביום מסוים. ולכן אומרים המפרשים, זה שתחילת השנה שלנו היא באלף בתשרי, כי אלו ימים שבאופן מסורתי הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, למרות שהוא שופט כל הארץ, והוא דיין כל הארץ, בימים האלו הוא נזכר שהוא אבינו מלכנו. הוא לא מלכנו, הוא לא מלך ניטרלי. הנה, אני מספר, מאיפה אני אביא? שני אירועים היו ביום הזה. קודם כל, משה רבנו הרי עלה לשמיים בראש חודש אלול לבקש רחמים על חטא העגל, וביום הכיפורים, אחרי 40 יום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. אז במילא כבר רואים, למרות שהוא אמר קודם הרף ממני והחלם והכעס הגדול על הבגידה של חטא העגל, אנשים כל כך שפלים, בכל זאת, אחרי 40 יום, בדיוק בעשירי בתשרי, ביום הכיפורים, אמר לו, סלחתי כדבריך. לכן מראש קבעו חזל, שמראש חודש אלול עד י' בתשרי יהיו 40 יום של סליחה, 10 ימים לפני יום כיפור, אנחנו עולים רמה כדי לבוא מוכנים יותר ליום הזה. זה דבר אחד. עדיין תשאל אותי למה א' בתשרי, אז הנה אני אומר. כי באלף בתשרי עצמו היה יום של חסד ורחמים, יום מדהים, שהקדוש ברוך הוא עצמו כביכול שינה את דברו. הרי מה קרה באלף בתשרי הראשון? אם אני אומר שבתשרי נברא העולם, אדם הראשון חטא. אם העולם התחיל להיברא ביום ראשון כ"ה באלול, יום שישי היה אלף בתשרי. ביום שישי מה קרה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תיגע בעץ הדעת, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. תאכל היום תמות היום. מה קרה? אכל, נכנס לדין לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא חס על מעשה ידיו, ועשה פשטל, עשה פשט של ישיבה. הוא אמר שאמרתי יום, לא התכוונתי יום במונחים של בני אדם. כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. מה שאצלכם יום, אצלי זה 1,000 שנים, הפוך. מה שאצלי יום, אצלכם זה 1,000 שנים. כשאמרתי יום, התכוונתי 1,000 שנים. העריך את דינו, נתן לו 1,000 שנים לחיות, בפועל הוא חי 930 שנה, כי נתן 70 שנה על דוד המלך. אז הנקודה היא, ביום הזה, באלף בתשרי, זה יום שהקדוש ברוך הוא התעורר ברחמים למעשה ידיו, לכן אומר הר"ן בפשטות, עזבנו את ניסן, עברנו לתשרי כדי שימי הדין יהיו בימים של חסד ורחמים, וכיוון שאלה ימי הדין, מובן שזה גם תחילת השנה, כי ספירת המלאי היא תמיד קובעת את תחילת השנה מחדש. נקרא מובאה מספר 3, רן, ראש השנה ג' א', יש לשאול, למה נידון בראש השנה יותר מימים אחרים? לא קרה ביום הזה כלום. בתתוו בניסן יצאנו במצרים, בתתוו בתשרי ענני הכבוד, בוו בסיוון קיבלנו את התורה, באלף בתשרי לא קרה כלום. אז מה פתאום יום הדין? אלא ביום זה נברא האדם הראשון, ובשעה 10 צרח, ובשעה 12 יצא מן הדין ברחמים, אמר הקדוש ברוך הוא, זה סימן לבניך שעתידים לעמוד לפניי בדין ביום זה ויוצאים ברחמים. ומי הוא הקט את מי אלי? תנח לרבי אליעזר שבתשרי נברא העולם. אבל רבי יהושע דאמר שבניסן נברא העולם. אז מתי האדם הראשון חטא? באלף בניסן. אז מה קרה בתשרי? למה נידון בתשרי? אלא בגלל כי נתרצה למשה ביום הכיפורים. אלא לפי שנתרצה הקדוש ברוך הוא למשה ביום הכיפורים, לפיכך גזר השם שיהיה נידון בראש השנה, ובינונים גזר דין שלהם אינו נחתם עד יום הכיפורים, שהוא יום סליחה וכפרה. אז אנחנו מתחילים להבין מה קרה בתשרי. א', לדעת רבי אליעזר, בתשרי נברא העולם. גם אם אני לא אסבור כרבי אליעזר, ימי תשרי זה ימים של חסד ורחמים, ולכן קבעו, העבירו את השנה מראש חודשים, מניסן לתשרי. עד כאן רעיונות פשוטים, יסודיים מאוד מאוד, שכתובים במפרשים כמובן בגדול, כבר בגמרא, וחייבים לדבר עליהם ולהזכיר אותם. יצא בדימוס, אני תרגמתי את זה, הלשון פה הוא בדימוס, שתרגמתי את המילה ברחמים, דימוס זה רחמים. אוקיי, מפה אנחנו רוצים ללכת לרעיון חסידי עמוק מאוד, זה לא רעיון בכלל, זה תפיסה, זה יסוד שבמאמרי חסידות בלי סוף, מאות שנים מדברים על העניין הזה. מה ההבדל בין תשרי לניסן? למה השנה מתחילה בתשרי ולא בניסן? כדי להעביר לנו מסר גדול. בניסן היינו ילדים. בניסן הקדוש ברוך הוא עשה הכל בשבילנו. ישבנו במצרים, והקדוש ברוך הוא על ענני נשרים, על כנפי נשרים, הוציא אותנו והחזיר אותנו. בתשרי נגמרים החיבוקים, וזה זמן של עבודה. כל אחד צריך להרים את עצמו לסליחות, כל אחד צריך לפשפש בחדרי הנפש, במקומות שהוא לא רוצה לגעת בהם, לבקש סליחה, להתחרט, לתקן את מה שצריך. אומר לך הקדוש ברוך הוא, השנה היהודית מתחילה כשאנחנו עושים ניסים, לא כשהוא עושה ניסים. הוא עושה ניסים בניסן, אבל זה רק הכנה, זה רק חימום. השנה היהודית מתחילה כשיהודי עושה נס, כשהוא קם לסליחות, כשהוא מבקש סליחה, כשהוא מוצא את הכוחות לתקן את דרכיו, מפה מתחיל הכל. זה היעד של הבריאה. לא שנשאר ילדים מפונקים, אלא שנהפוך להיות אנשים שמוצאים את הכוחות להביא את עצמם לשיא ולהתחיל כל שנה מחדש. לא יודע אפילו מאיפה להתחיל עם סיפור, עם משל לזה. אני רוצה לומר משל חסידי שפעם שמעתי. היה פעם יהודי עשיר מאוד, היה פעם, מקווה שגם היום יש יהודים עשירים מאוד, על כל פנים, איזשהו יהודי עשיר, הכי עשיר בירושלים, אף אחד לא יודע כמה כסף יש לו, זה הכל בתקופה שנמצא, הכל נמצא בראש של אבא ומתחת לבלטות, אף אחד לא יודע מה נמצא. לפני שהוא מתחיל להזדקן, הוא מבין שהוא צריך להעביר את העסק לדור הבא כדי שמשהו יישאר, היה לו בן יחיד. אבל הוא פחד שאם הוא ימות והבן יירש את העסק, הקליינטים יברחו. הם לא מכירים את הבן, הם כל השנים הכירו את האבא. ברגע שהולך הבא לבית, אתה הרי קונה אצל אדם, אתה לא קונה אצל חברה. בסוף אתה קונה אצל אדם אחד. אם הלך הבוס, הלך האבא, אין על מי לסמוך, הלכו לחפש אנשים יותר מבוגרים, יותר ותיקים בתחום. אבא היה איש חכם ואחראי, מה עשה? הכניס את הבן לעסק, ובעיקר, ערך אירוע גדול. אני יודע, באלף באלול, אסף את כל הקליינטים הכי טובים שלו, לקח את אינטרקונטיננטל בתל אביב, הרים ערב גלה שלו, היה 1,500 איש, כולם הגיעו, לא סיפר למה. במרכז האירוע הוא העמיד את הבן שלו, ואמר, 40 שנה אתם סומכים עליי? יש פה את התכשיט, יש פה את הכישרון. מה שסמכתם עליי, תסמכו עליו, תאמינו לי, אם אני סומך עליו בלב שלם ומעביר לו את כל האימפריה, אתם יכולים גם לסמוך עליו. ככה אבא מבקש, ככה כולם הסכימו. והכניס אותו לנעליים שלו, ואחרי חצי שנה אבא הלך מהעולם, אבל כבר היה פה מישהו, כבר היו פנים. חלפה עוד שנה. הבן לא רק שהחזיק את העסק, באמת היו לו את כל הכישרונות, עוד פיתח אותו פי שתיים. אחרי שנה מאז שהוא נכנס לעסק, הוא עורך עוד פעם אירוע באינטרקונטיננטל בתל אביב. הפעם לא 1,500 איש, הפעם 3,000 איש. וזמרים ועניינים ופוליטיקאים וזה. אירוע ענק, כולם באים שואלים, מה עכשיו? גם אתה הולך כבר למות, מה אתה עכשיו? הוא אומר להם, לא, 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 רבותיי, עכשיו זה שמחה אמיתית. לפני שנה התכנסתם לרגל זה שנתנו בי אמון. הפעם אנחנו הולכים לחגוג את ההצלחה שלי, את האמון שאני הוכחתי את עצמי. הפעם אני רוצה להציג לכם את הדוחות, מה השתנה מלפני שנה. תבינו, אני לא רק שמרתי על העסק, אני הכפלתי את העסק. אם לפני שנה התכנסנו בגלל האמון שקיבלתי, השנה אנחנו הולכים לחגוג את האמון שהוכחתי. וזה ההבדל, אומרים בספרי חסידות, בין ניסן לתשרי. בניסן לא עשינו כלום. היינו הללו עובדי עבודה זרה, חבורה של, איך הנביא חזקאל אומר, גוי מקרב גוי. הקדוש ברוך הוא הוציא, קשה להגיד את הביטוי הזה, גויים ממוצא יהודי. איך הם היו נראים? חבורה של פועלים זרים, פועלים זרים במצרים, זה מה שהם היו. עובדי עבודה זרה, מגלי עריות ושופכי שפיכות דמים, זה מה שהיה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בהם, בגלל אברהם, יצחק ויעקב. הוציא אותם, קרא להם את הים, נתן להם את התורה. הם עשו משהו בשביל זה? כלום. כשילד לא עושה כלום, מה קורה? חודש אחר כך, חטא העגל, שום דבר. לא, הוא עושה הכל בשביל ההורים, ברגע שהוא יכול, הוא בורח. הוא לא השתנה. הוא לא בחר אפילו פעם אחת. הוא פעם אחת לא ישב לחשוב, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. תשרי, אין שום ניסים. תשרי זה חג שכל אחד נבחן, זה היום תחילת מעשיך, כל אדם צריך למצוא את הכוחות. נגמר אוגוסט, הראש עוד במלון, הראש עוד בים, אני לא יודע כל אחד מאיפה שהוא חזר, ולהתחיל לקום לסליחות כל בוקר, ולפשפש בחדרי הלב, ממי צריך לבקש סליחה, ובמי פגעתי השנה, ולעשות חשבון נפש, מה אני צריך לתקן? זה יבש, זה לא מעניין, זה לא מרגש כמו פסח, אין את השולחן של ליל הסדר, זה עוד יום ובכלל ימי עבודה, אבל אומרת לך התורה, פה מתחילה השנה. אילו השנה היהודית הייתה מתחילה בניסן, היינו מחכים לחיבוקים כל השנה. היינו הופכים להיות חבורה של ילדים מפונקים, שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, שייתן לי פרנסה, שיסדר אותי בשידוך, שיסדר לי את הבעיות שלי עם עצמי. השנה היהודית מתחילה בתשרי להגיד לך, שהקדוש ברוך הוא לא ברא עולם של חיבוקים, ברא עולם של עבודה. אדוני, אני עשיתי בשבילך ניסים, עכשיו אתה תתחיל לעשות ניסים בעצמך. תעמוד על הרגליים, תתחיל לתקן את עצמך. למה? כי המטרה של העולם זה שאדם יביא את עצמו נשיא, שאדם יהפוך ממקבל למשפיע, שימצא את הכוחות להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן השנה היהודית מתחילה דווקא בתשרי, כדי שנזכור שאת החיים אנחנו יוצרים ולא הוא. הוא פה בשביל לעזור לנו, לא בשביל להחליף אותנו. המבחן האמיתי הוא איפה כל אחד מוצא את הכוחות, לתקן את עצמו, ללחם את עצמו בימים היבשים, ללכת מחוץ לעצמו, לצאת מאזור הנוחות שלו. זה העבודה של יהודי. עכשיו נבין דבר גדול. נבין את המשפט שכל יהודי מכיר, ואין משפט יותר טבוע ולא צודק מהמשפט הזה. אם נשאל יהודי ירא שמיים, גם לא ירא שמיים, גם אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות מכירים את זה, גם בעיתונים מצטטים את זה. מי יותר גדול, הצדיק או בעל התשובה? מה כולם יענו? בעל התשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. יש דבר יותר לא צודק מהמשפט הזה? עומד יהודי צדיק, הבעל שם טוב, אני אספר על זה סיפור. הבעל שם טוב, לא רק שלא חטא, לא הריח ריח של חטא, לא עברה במוחו מחשבת פסול מעולם, קודש קודשים. מולו עומד יהודי בעל תשובה. אכל נבלות וטרפות, גזל וחמס, עבר כל עבירה שבעולם, אבל מה, באמצע החיים, כי נחזור בתשובה שלמה. אומרים לך, היהודי הזה, הבעל תשובה יותר גבוה מהבעל שם טוב. הגמרא מביאה לזה ראיה, שנאמר שלום שלום אמר השם לרחוק ולקרוב. קודם כל הוא יגיד שלום לגזלן, אחר כך לבעל שם טוב. תגידו לי, מה חטא הבעל שם טוב? החטא היחיד של הצדיק, אתם יודעים מה הוא? שהוא לא חטא אף פעם. זה החטא היחיד שלו, שהוא לא חטא אף פעם. אז מה הסוף? שבסוף ריש לקיש קודם לרבי יוחנן, ריש לקיש שגזל וחמס, בסוף קודם לרבי יוחנן. מה רבי יוחנן חטא? שהוא לא גזל? אז בואו נלך לגזול קצת. חס ושלום, אומר הכתב והשוב, אין מספיקים את זה לעשות תשובה, אבל מה הרעיון פה? באמת הגמרא מביאה בזה מחלוקת. הגמרא מביאה שדעה הראשונה אומרת הצדיקים גדולים. איך בעל תשובה, 100 שנה של תשובה, הוא לא יגיע בנעילה למה שהצדיק מכוון בתפילת מנחה פשוטה. הצדיק תפילת מנחה פשוטה שלו זה עולם האצילות. בעל התשובה אחרי 100 שנה הוא צריך להיאבק עם מחשבות זרות הכי שפלות שיש. אז איך ייתכן שבעל התשובה גבוה יותר? מה ההיגיון בזה? נקרא את הגמרא ונקרא את המהרש"א שאומר אין בעולם יותר חוסר צדק מזה. מובא מספר 4, מביאה הגמרא דעה ראשונה, ברכות למדלת ב', כל הנביאים לא יתנבו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך. בדעה ראשונה, על צדיקים אי אפשר לדבר בכלל, על הבעל שם טוב, איך אפשר לדבר עליו בכלל? ופליגה דרבי אבאו דאמר להפך, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, שנאמר בישעיהו שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק ברשע ועדר לקרוב. אומר המהרש"א, שואל המהרש"א, דבר זה רחוק מהשכל, שיהיה לבעלי תשובה מעלה יתירה לצדיקים הגמורים. אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב בעלי תשובה שיאהב אותם, אבל יכול לאהוב אותם יותר מצדיקים. איך אפשר להשוות בכלל את הרמה של בעל התשובה לצדיק? והתשובה היא משפט אחד, הצדיק קדוש יותר, בעל התשובה יקר יותר. הצדיק קדוש יותר כי הוא חי בעולמות עליונים, אבל בעל התשובה נתן לקדוש ברוך הוא את המתנה של לייצר את עצמו מחדש. מה עשה הצדיק? הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא כישרונות ומימש אותם. הקדוש ברוך הוא יצר את הבעל שם טוב, לא עם נשמה כמוני, עם נשמה של הבעל שם טוב, עם מנוע של הבעל שם טוב, מנוע של חללית הוא נתן לו. ומה עשה הבעל שם טוב? לא יחזב, עשה את העבודה. הבעל התשובה ריש לקיש נולד גזלן וחמסן, ויום אחד הוא החליט שהוא עוקר את הכל ומוצא כוחות נפש שאי אפשר לתאר אותם, לריב עם המשפחה ולריב עם ההורים ולריב עם כולם, ולהתחיל מחדש, להילחם על מחשבה, על דיבור ועל מעשה, ולהריח את החטא, הוא מכיר את החטא, הוא הטעם על שפתיו, ולמצוא את הכוחות להתחיל מחדש. אומר לך הקדוש ברוך הוא, הצדיק קדוש יותר, בעל התשובה יקר יותר. למה? וזה המשפט שלו אנחנו רוצים להגיע. כי הקדוש ברוך הוא לא שוקל דברים לפי כמות, הוא שוקל דברים לפי שייכות. כמה אתה שייך לזה? כשצדיק עושה, סוף סוף הוא עושה את מה שהוא קיבל. כשבעל תשובה עושה, זה דברים שהוא נלחם עליהם, שהוא נאבק עליהם, שהוא ייצר כוחות שאין בו, הוא שייך לזה עד הסוף. הוא כבר לא ייפול חזרה, כי הוא נתן את הנפש בשביל זה. העיקר זה לא הכמות, העיקר זה כמה אתה מתאמץ, כמה אתה משלם, כמה אתה מוותר, כמה אתה שייך לזה. ואני אספר על זה סיפור. הבאתי קודם בחוצפתי דוגמה מהבעל שם טוב, איך העזתי? בגלל שיש סיפור על הבעל שם טוב כזה. מספרים על הבעל שם טוב שבערב ראש השנה נכנס לבית הכנסת, במז'יבוז', בית כנסת מלא אנשים. כל העיר באוקראינה, כפרים קטנים, לכל יהודים, כל העירה, משפחה אחת, שתי משפחות. אז כל השנה יהודים לא ראו בית כנסת, לא ראו קריאת התורה, לא ראו מניין. מגיע החג, כולם מתכנסים לעיר הגדולה. אז מז'יבוז', ערב ראש השנה, בית הכנסת מלא, כולם באים להיות עם הרבי בראש השנה. נכנס לבית הכנסת, החזן כבר עומד בעמוד התפילה, לא לעכב את האנשים, אבל הבעל שם טוב נעצר. נעצר במאחורה, בחלק האחורי של בית הכנסת, ניגש לארון ספרים, מתחיל לקרוא. לא יודע, מוציא ספר כזה, ספר אחר, קורא, יש לו זמן. אנשים מתחילים להסתכל על השעון, ראש השנה זה חג, הם מנהג ללכת הביתה, לאכול, הם אכלו ממתקים, אכלו משמנים, כתוב בעזרה, לך תאכלו, לך תיהנו מאחד. הבעל שם טוב יש זמן. 10 דקות, 20 דקות, לומד גמרא, לומד זוהר, לא ממהר לשום מקום. אחרי 20 דקות, הבעל שם טוב חוצה את האולם, ניגש לעמוד התפילה, והחזן מתחיל. מוצא ראש השנה, שאלו אותו, רב, מה היה שם? מה התעכבת? הוא אמר לכם, הוא אמר, תשמעו. אני נכנס לבית הכנסת, אני רואה יהודי ש-40 שנה לא היה פה. זה היה יהודי שנולד פה במז'יבוז', בחור ישיבה, בגיל 16 עזב, אבל עזב הכל. הלך לאוניברסיטה, התרחק, עזב את עם ישראל, עזב את היהדות, התחתן עם בחורה שאינה יהודייה, הקים משפחה שאינה יהודייה, ילדים שאינם יהודים. לא היה פה הרבה, ההורים נפטרו, לא ראה אותם, לא שמע מהם, ישבו עליו שיבה. גוי גמור, כביכול. היום הוא הגיע פה העירה, אחרי 40 שנה שלא היה פה, לא יודע מה, בא לסדר משהו בבנק. הוא עובר, הוא רואה את כל העיר בחוץ. ערב ראש השנה, רבי עקיבא בבני ברק, כל העיר בחוץ, נכון? הוא רואה את כל העיר כמר ככה, הוא שואל אנשים, לאן רצים, מה קרה? שאל ילד קטן, לאן רצים? ילד מסתכל עליו, מה זה לאן רצים? אתה לא יודע מה יהיה היום? היום בלילה, הקדוש ברוך הוא יישב על כיסא דין, המלאכים יביאו לפניו 3 ספרים, ספר של צדיקים, ספר של רשעים, ספר של בינונים, והקדוש ברוך הוא יעביר לפניו את כל בני האדם כבני מרון. הוא שומע דברים, גירסא דינקותא, 40 שנה. הוא חוזר הביתה, הוא נזכר באבא שהוא לא נפרד ממנו. איך שאבא מנקה את הראש של הדג בערב ראש השנה. הוא נזכר באמא מכינה את פלחי התפוח עם הדבש. נזכר בשולחן החג, משהו זז בו. הוא אומר לעצמו, אני לא חוזר הלילה הביתה, אני אשאר פה לתפילת ערבית, התפלל ליל ראש השנה. אומר הבעל שם טוב, אני נכנס, אני רואה אותו עם סידור ביד. אמרתי, מה הוא מתפלל? מה הוא אומר? נעמדתי לידו. כשעמדתי עם הסידור, בעצם נעמדתי לידו. כשעמדתי עם הספרים, נעמדתי לידו. שמעתי אותו אומר ככה, ככה, אינני יודע אם הוא שמע אותו פיזית או שמע אותו רוחנית, אבל כך הוא אומר. שמעתי אותו אומר כך, ריבונו של עולם, מה אומר לפניך? הרי חטאתי, כל מה שאסרת אני איתרתי. כל מה שמנעת אני עשיתי. מה אומר לפניך? איך אבקש סליחה? יודע מה ריבונו של עולם? אמנה עכשיו את החטאים שחטאתי, ויהיה בעיניך כאילו הייתי פורטם, יהיה בעיניך כאילו אני אבקש סליחה על כל אחד. אומר הבעל שם טוב. שמעתי את הנחת רוח שיש בעולמות העליונים מהסליחה שלו. אמרתי, לא כדאי לי להתפלל עכשיו. אף אחד לא יקשיב לי. כל הקווים דפוסים. עכשיו מקשיבים לו. לי לא יקשיבו עכשיו. חיכיתי שהוא יסיים, ובמחיצת ההנאה והתענוג מבעל התשובה הזה, אני נכנסתי להתפלל גם כן. זה מה שאומר לנו רבי אבאו. הקדוש ברוך הוא לא שופט דברים בעזרת משקל. הוא שוקל דברים במאמץ אחר. כמה שילמת? כמה זה שייך אליך, כמה זה מחובר אליך, כמה זה בא אליך מעומק הנפש. ולכן השנה היהודית מתחילה בתשרי ולא בניסן, לומר, לא צריך לחכות שהוא יעשה ניסים, צריך לחכות שאנחנו נעשה ניסים. שכל אחד קם בימים יבשים של אלול, עייף, צריך לרוץ לעבודה. ובכל זאת, בין אם הוא קם לסליחות, בין אם הוא אומר את הסליחות שלו בלילה, בין אם הוא עושה את הסליחות שלו בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא קל, אבל זה המבחן, וזה הופך את הדברים לבעלי ערך, זה הופך את הדברים לשווים. העובדה שאנחנו משלמים עליהם, נלחמים עליהם, נאבקים עליהם, זה מה שהופך אותם באמת לדברים חשובים. נקרא בספר המאמרים מלוקט, מאמר של הרבי מלובביץ', שאומר את היסוד הזה, ניסן זה עבודת הצדיקים, תשרי זה עבודת בעלי התשובה. ניסן זה אלה שקיבלו ומממשים את מה שהם קיבלו, באמת לא שורפים את הכסף. קיבלו כוחות, משתמשים בו. תשרי זה אלה שיוצרים את העולם מחדש. זה אלה שהם לא מחכים לחיבוק, אלא יוצרים את החיבוק. הם אלה שמתקרבים לקדוש ברוך הוא בכוחותיהם, בכוחות בלתי רגילים, ופה מתחילה השנה. בשביל זה נברא העולם, אה? לפומצה ראגרה, התארות הדילטטה ולא התארות הדילילה, כל המונחים הידועים. נקרא בספר המאמרים מלוקט, תשרי חשוון, עמוד ראש י"ז. נתינת לוחות הראשונות, כן, מתן תורה, יציאת מצרים, הייתה מצד למעלה, וירד השם על הר סיני. מה הם עשו בשביל זה? רק לא אמרו לו. זה כל מה שהם עשו. מה שאין כנתינת לוחות האחרונות ביום הכיפורים הייתה מכוח התעוררות מלמטה. זה הביטוי הקבלי, התעוררות הדילטטה, התעוררות מלמטה. דעבודת התשובה דבני ישראל על חטא העגל הייתה התעוררות מצידם. איך זה היה? קיבלו, קיבלו, קיבלו. מה עושה ילד שמקבל, מקבל, מקבל, מקבל מבוקר עד ערב? ביום שהוא יכול לברוח, הוא בורח. הוא מעולם לא ישב לחשוב בשביל מי הוא עושה. אז ביום שאבא ואמא עוזבים את הבית, הוא מתפרק. אחרי שאתה טועה, מתחיל השלב של הטיפוס מלמטה. צריך לשבת ולחשוב, אני רוצה להיות פה, אני לא רוצה להיות פה, כמה אני מחובר לפה. מתחיל, בוא נאמר משפט מאוד חזק שראיתי באיזשהו ספר, כשאנחנו מקבלים, אנחנו לא משתנים. רק כשאנחנו משפיעים, אנחנו משתנים. כל זמן שאדם מקבל, הוא נשאר במקום שלו. מפונה קטן, ששופכים עליו מלמעלה. מתי ילד מתחיל להתבגר? בפעם הראשונה שהוא בוחר. בפעם הראשונה שהוא כבר לא רץ קדימה, שהוא טועה ונופל, ואבא אומר לו, נסגר ברז האשראי, לך תעבוד בבקשה. זה היום שהוא מתחיל להתבגר. הוא צריך להתחיל לבחור, הוא צריך לחשוב איפה הוא נמצא. זה היום שהוא מתחיל להתקרב מצד עצמו, מלמטה, התעוררות מלמטה. דעבודת התשובה דבני ישראל על חטא העגל, הייתה התעוררות מצידם, שעוררה והמשיכה את מתן הלוחות האחרונות. וזהו מה שנתינת לוחות האחרונות הייתה בחודש תשרי ביום הכיפורים, כי חודש תשרי בא על ידי עבודת דאלול, שפועלת זיכוך ועלייה במטה מצד עצמו, וזהו דלוחות הראשונות הם עבודת הצדיקים, שהיא בבחינת אור ישר מלמעלה למטה, ושאין כן לוחות האחרונות הם עבודת בעלי התשובה שפועלת עניין חדש, שגם המטה גוף המזדקך ומתעלה. לפי היסוד הזה אני רוצה לומר רעיון גאוני, הברקה גאונית. אני זכרתי שראיתי את זה באיזה ספר, הסתכלתי בספר הזה, זה לא כתוב שם. לא יודע מאיפה זה בא לי בראש, אבל ההברקה היא גאונית. כנראה חיבור של כמה דברים ביחד. מה עוד קרה בראש השנה באלף בתשרי? יוסף יצא מבית האסורים. הגמרא אומרת מסכת ראש השנה, שרשימה של אירועים שקרו בתשרי לכולי עלמא, גם למאן דאמר בניסן נברא העולם, רחל נפקדה, חנה נפקדה, היו כמה ניסים באלף בתשרי. יוסף באותו יום, באותו בוקר של ראש השנה, פרעה מתעורר מבועל, קורא לחרטומים, היו שני חלומות מבועלים, קראו לי, תמצאו לי מישהו, ומריצים את יוסף מבית האסורים, הוא פותר נכון, ומזלו מתהפך מאסיר נקלה, הופך להיות משנה למלך מצרים, היהודי שהגיע רחוק עד היום. בסיפור הזה של החלומות יש משפט תמוע ביותר. אחרי שהוא פותר את החלומות, מה היה החלומות? נזכיר, כבר עבר זמן מפרשת מקץ, פרעה רואה שבע פרות שמנות רואות באחו, ואז עולות מהיאור שבע פרות רזות שלא היו כמוהן לרוע, ובולות את השמנות. זוכרים את משל השמן והרזה של ביבי? אז באות הפרות הרזות ובולעות את השמנות. פרעה לא מבין איך רזות בולות שמנות, מה זה אומר? אף אחד מהחרטומים לא מספק אותו, רק יוסף. אבל אז קורה, יוסף אומר לו, הפרות השמנות זה שנות צובע, הולכת במצרים עכשיו שנות שפע, אנשים יחגגו עד קץ הכוחות, אבל כמו תמיד, אחרי השפע בערב, אחרי שאנשים חוגגים, מגיע שבע השנים הקושות שצריך להדק את החגורה. ואז יוסף מוסיף עוד משפט. שפרו יראה איש חכם ונבון שיחיל את מצרים משנות הרעב. תמצא שר אוצר אמיץ שמוכן בשנות השפע לסגור את הברזים. תמצא מישהו שמוכן להתכונן בשנות השפע לשנות הרעב. כל אחד שקורא את זה מתפלא. תגיד לי, מישהו בקש לך עצות? מה ראו בחלום? בחלום ראו שבאות הרזות אוכלות השמנות. מה זאת אומרת? שיהיה רעב כזה שישכיח את הצובע. איפה אבל כתוב שצריך למנות אנשים שיסדרו את העניין הזה? אתה מחפש לעצמך ג'ובים? אתה הרי אמרת, האלוקים, האלוקים, האלוקים יענה, האלוקים, אני כלום, האלוקים יענה. איפה האלוקים אמר לך למנות בן אדם? האלוקים אמר שיהיה שפע ואחרי זה רעב. אולי הוא סתם בא להעביר מסרים לפרעה לעדכן אותו שידע שיש אלוקים בשמיים. מה אתה מכניס פה עניינים של בני אדם? ימצא בן אדם שינהל את העסק. מי ביקש ממך? איפה ראית את זה בחלום? שאלה עצומה. ואני ככה אני זוכר שראיתי פעם הסבר עצום שאומר ככה. זה היה בראש השנה. ויוסף ידע שראש השנה זה חג של אנשים, לא של אלוקים. יוסף ידע שאם החג הזה קרה היום, היום אנחנו עומדים למשקל. הקדוש ברוך הוא מסתכל מה אתה עשית. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להעביר מסרים מנמעלה, היה עושה את זה באלף בניסן. למה עשה את זה באלף בתשרי? כי הקדוש ברוך הוא כל האלף בתשרי זה הכנה בשביל שאנחנו נתחיל להזיז את עצמנו. שאנחנו נתחיל לעשות משהו. אז יוסף מחפש איפה האחריות האנושית כאן. איפה השותפות האנושית בתוך החלום הזה. אם זה קרה באלף בתשרי, זה אומר שזה חלום שבו מרכז החגיגה הם בני אדם, והקדוש ברוך הוא רק נותן את הסייעתא, רק נותן את הכוח. אנחנו צריכים לתקוע, בפרט לפי ספרי קבלה לא הזכרנו, אנחנו ממליכים את המלך, אנחנו תוקעים בשופר, אנחנו עושים את השינוי בכל העולמות. תשרי זה חג שהקדוש ברוך הוא מסתכל ואנחנו משחקים. אז הוא אומר, אם זה קרה עכשיו, זאת אומרת שיש פה איזשהו מסר לעורר את בני האדם, ולא להשאיר את זה כאיזו התגלות מלמעלה, צריך לשבת וחכות שתתממש. ממש לא, זאת לא החגיגה עכשיו. אני מסיים. אני חושב שזה גם תשובה על השאלה שאיתה פתחנו, סליחות על מה? על מה מבקשים סליחה? אני חושב שזאת התשובה. סליחות שכולנו נהיינו צדיקים והפסקנו להיות בעלי תשובה. אולי נאמר את זה סליחה שהתעייפנו. כשהיינו צעירים, חיפשנו בעיקר לפרוץ גבולות, לעשות דברים שהם בלתי אפשריים. לא עבדנו את הקדוש ברוך הוא במה שקל לנו, בתפילה, בלימוד. כל אחד חיפש לעשות דברים בלתי אפשריים, להוסיף, להילחם. אני זוכר שאנחנו היינו בחורים בישיבה. היינו עושים דברים משוגעים. היה ימי חמישי בלילה שהיינו ערים כל הלילה, לא ישנים. היו ימים שלא היינו יורדים לארוחת ערב. עבדנו על המידות שלנו, עבדנו על החומר שלנו, חיפשנו. כשאדם הוא נער, הוא מחפש, הוא מורד בכל המוסכמות. ככל שמתבגרים, אנחנו מחפשים יציבות וכסף. כבר מפסיקים להילחם, אז גם אם הולכים לשיעור, אתה עושה את השיעורים שאתה אוהב, אתה עושה את הלימודים שאתה אוהב. אבל איפה המלחמה? איפה המרידה במוסכמות? איפה אנחנו עושים דברים שהם לא קלים לנו? אולי על זה בושת הפנים. בושת הפנים שקצת התברגנו. שנהיינו קצת חברה, אתה יודע? שהולכים בבוקר, עוברים בערב, אבל המהפכות נגמרו. הפסקנו למרוד במוסכמות. וכל אחד, אולי בחשבון נפש שלו, בחודש שלו, צריך לחשוב, מתי אנחנו עושים לוחמים נגד מידה שלא קל לנו ללחום בה, שכבר התייאשנו ממנה? מתי עושים איזשהו שינוי שכבר הפסקנו לטפל בו? היינו צעירים, אמרנו, צריך לטפל במידה הזאת, צריך לטפל באופי הזה, צריך לטפל בחולשה הזאת. וככל שמתבגרים, אתה אומר, הייתי פעם, התארחתי אצל מישהו, עמדה בצד קורסה. שאלתי אותו, למה אתה לא זורק אותה? או למה אתה לא מזיז אותה? אני לא זוכר. הוא אמר לי, אתה רואה את הקורסה הזאת? פה היא עומדת כבר 60 שנה. אם אני מזיז אותה מטר, היא מתפרקת. פה היא עומדת 60 שנה, תעמוד עוד 60 שנה. אם אני מזיז אותה מטר, היא מתפרקת. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו חופשים רק את היציבות. לא שינויים, שלא יהיה יותר גרוע. זה טוב בגשמיות, זה לא טוב ברוחניות. ברוחניות צריך להיות בעלי תשובה, וזה אומר שצריך כל הזמן לחפש את הבלתי אפשרי ואת הדברים הבלתי צפויים, ולטפל באותם חורים, באותם סדקים, שאנחנו לא מי יודע מה רוצים לגעת בהם. זאת העבודה שלנו, ואולי על זה בושת הפנים, שנהיינו קצת שגרתיים מדי. אולי על זה צריכים לבקש סליחה. אז חיפשתי משהו מעשי לסיים איתו. אז הנה אמרה של הרבי הקודם שהוא אומר, שאצל חסידים, כל ראש השנה היה איזושהי תוספת חדשה. קבלה של עידור. הקדוש ברוך הוא מתחיל שנה חדשה, אור חדש שלא היה בכל ההיסטוריה. מתחילה ספירה חדשה, שנה הבאה מתחילים עשור חדש, תשפ"ה, תהיה שנת פריצה, תהיה שנת פתיחה, תהיה שנת פריצת חומות הגלות בעזרת השם, עוד לפני תשפ"ה. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא מצידו עושה דברים שלא היו מעולם, גם אתה צריך להגדיל את הכלי שלך, ולעשות גם אתה משהו שעוד לא עשית. איזושהי תוספת, איזושהי קבלה מהדברים הלא קלים. ספר המאמרים, תרצ"ד, עמוד כ"ד, חסידים הם המתנהגים לפנים משורת הדין, והנהגתם היא לשבור גם ההרגלים הטובים. גם רגילויות טובות זה לא מספיק. המיוסדים על דיני התורה ולהיות כל עבודתם בעלייה מדרגה לדרגה, ולכן בכל ראש השנה צריכים לקבל תוספת הנהגה בעירת שמיים, וברגילות במידה טובה, שיהיה בעזרת השם כבר אפשר לאחל כתיבה וחתימה טובה, שתהיה שנה מבורכת, שנה של בשורות טובות, שיאמר הקדוש ברוך הוא די לכל הכאבים ולכל האיסורים, ותהיה שנה של שמחות עד שמחת עולם על ראשם, שמחת הגאולה בעזרת השם.